היי, שלום לכם, רן בן-אלי מתחנת ירח. תודה שחזרתם אליי, זה הפרק ה-68 של הפודקאסט, והנושא שלנו הפעם עוסק בפרודוקטיביות ובתפיסת המעשיות. באופן כללי אני משתדל שזה לא יהיה פודקאסט של עצות שימושיות של עשה ואל תעשה. אני מעדיף לדבר על הרוחני כאפשרויות פתוחות, ואולי לעזור לשנות את נקודת המבט על הדברים ועל החיים עצמם, ומעדיף להביא לכאן ולמקומות אחרים שבהם אני פועל רק את האפשרויות, ולהשאיר לאנשים את זכות הבחירה שלהם פתוחה עד כמה שניתן. אבל החיים כמו החיים מביאים לפעמים הרבה בלבול ואתגרים, והאתגרים הללו דורשים גם מיומנויות פרקטיות, רגשיות ומנטליות, ויש רבים שמוצאים את עצמם בהרגשה שהם לא מממשים ולא ממש מבינים איך לממש את מה שנדרש מהם באופן מעשי, ולכן הם מעדיפים שפשוט יגידו להם מה לעשות. לטעמי יש לא מעט אפשרויות וגישות לפרודוקטיביות, ואת הפרק הזה אני מקליט בעקבות שאלה שנשאלה על ידי מאזין, ששאל ככה. מעבר לשאלת הייעוד והנשמה והדרך שלי, ובהנחה שאני כבר מנסה להוציא משהו אל הפועל, האם יש לך עצות לאיך להיות פרודוקטיביים, איך למצות את הזמן ולהישאר מרוכזים? אני מרגיש שעם הסמארטפונים והרשתות החברתיות, יש המון הסחות דעת ויש קושי להתרכז ולהתמקד. כמו שאמרתי קודם, אני מאמין שהשאלה הזאת נוגעת ברבים, אין לי ספק שזה נושא מטריד, אני נפגש איתו הרבה מאוד גם בקליניקה שלי וגם בחיים. אז לפני שאענה על סעיף העצות השימושיות, אני מעדיף ראשית לנסות לתת לך תשובה מנקודת מבט רחוקה יותר, דווקא על החלק הראשון של השאלה שלך, כי מסתמן מהשאלה שלך שחשוב להיות פרודוקטיבי, וגם פתחת ואמרת, מעבר לשאלת הנשמה והייעוד. כאילו שזה קל, קליט וברור מדבריך, ואני ממש שמח שאתה מרגיש ככה, למרות שאני די משוכנע ששאלת הדרך והייעוד היא עדיין שאלה כבדה גם בעיניך, ולכן, שאלה שאני רציתי לשאול אותך וגם את אחרים, זה אם אפשר להוציא משהו לפועל ולהיות פרודוקטיביים, גם אם לא יודעים מהו הדבר הזה בדיוק. איך הוא נראה, ומה תהליך היצירה המדויק שלו, ואולי מבחינה רוחנית אפשר לשאול, איך אדם חי אם הוא לא יודע עבור מה הוא חי? איך אדם יכול ליצור משהו או לממש תכלית בעצמו, אם הוא לא יודע מה התכלית האמיתית שהוא מבקש? התשובה היא שרוב התהליכים של בני אדם כרוכים בחיפוש. כרוכים בפתרון למצבי בלבול ואי ודאות, שכדי להתמודד איתם, רבים מתמקדים בתוכנית, שעיקר החוויה שלה היא איזשהו ניסיון ליצירת ביטחון וודאות, על ידי חזרתיות שמבוססת על ניסיון העבר שלהם, או של האחרים. דרך החזרתיות הזאת, האדם יכול לצבור יכולת, ובעקבות זאת לצבור ביטחון ביכולת שלו. סתם למשל, כל שחקן כדורסל מתאמן בכלייה אל הסל, גם אם הוא צלף גרוע וגם אם הוא מעולה. אם הוא גרוע, הוא מתאמן בחזרתיות על מנת להשתפר. ואם הוא מעולה, הוא מתאמן בחזרתיות על מנת לשמור על אותו כושר כלייה. אלה שתי מצבים שונים שלכאורה דורשים את אותו פתרון. אימון וחזרתיות. ואפשר לתת לזה הרבה הסברים מעשיים והוכחות למה זה הכרחי, ולהסביר שזה מאמן את המיינד שלנו, דרך הבנה של סדר פעולות ותרגול, על מנת לרכוש שליטה ומיומנות. אבל בוא אתן לך איזושהי דוגמה אחרת, של איש או אישה שעובדים במפעל מזון, והם עושים בכל המשמרת שלהם את אותה פעולה. אריזה של פירות. נכון שפעם אחת זה מנגו ופעם אבוקדו, אבל זו אותה פעולה, ותאר לך שהם עושים את זה לאורך כל שנות העבודה שלהם, את אותה עבודה, ויש עוד המון דוגמאות לעבודות כאלה שהן לכאורה אוטומטיות. עכשיו תאר לך דוגמה שלישית, של בחור או בחורת צעירים שעובדים בסטארט-אפ חדשני ומאתגר, נניח בתחום החלל, באיזשהו נושא שטרם נחקר עד היום, ואין עליו כמעט מידע מוקדם, ועדיין הם צריכים להציג בתהליך שלהם פרודוקטיביות מעשית, כי הם צריכים להצדיק את השכר שלהם, אבל אפשר גם לומר שהעבודה האמיתית שלהם דורשת חיפוש, ניסוי ותהייה, והמון בלבול וצורך ביצירתיות ובהמצאה. אבל אם בסוף לא יהיה להם מוצר, אז כמובן יגידו שהם לא היו פרודוקטיביים. מבין שלושת אלה, מי לדעתך הכי פרודוקטיבי? שחקן הכדורסל, עובדי המפעל או עובדי הסטארט-אפ? כמובן שאתה צריך לשאול את עצמך מהי באמת פרודוקטיביות, ואנשים יסבירו לך שזה קשור למי מרוויח הכי הרבה והכי מתוגמל, וכמובן שזה גם קשור למטרה הסופית שלך. עבור שחקן הכדורסל, המטרה אולי היא הכרה, פרסום והצלחה, אולי גם תגמול גבוה. עבור עובדי המפעל, המטרה היא אולי עבודה קבועה, יציבות ואולי תעסוקה שלא דורשת כישורים מיוחדים. ועבור עובדי הסטארט-אפ, המטרה יכולה להיות אתגרים, פריצת דרך לתחום חדש, הכרה, פרסום ותגמול גבוה, ואולי, כמו שאוהבים במחוזותינו, אקזיט. באופן כללי אפשר לומר שלעובדי המפעל יש תוצאה קבועה שחוזרת על עצמה, ולכן יש מצב שמבחינה מסוימת הם הכי פרודוקטיביים, כי יחס זמן העבודה שלהם והתוצאה שלהם הוא קבוע. עכשיו, אני אשאל אותך אם היית רוצה לעבוד במפעל למיון פירות, אם היו אומרים לך שתלמד שם להיות פרודוקטיבי. אני מאמין שאתה לא מעוניין, למרות שכל עבודה מכבדת את בעליה, אבל מעבר לפרודוקטיביות, אנשים כמובן שוקלים ורוצים תמורה, הם רוצים ערך ומעמד ולמידה, ובעיקר הם גם הרבה פעמים רוצים לראות התפתחות, כי עבור זה אנחנו חיים, ולכן השאלה האמיתית שצריך לשאול היא לא מה העבודה שהאדם עושה, אלא על מה הוא חושב ואיך הוא מרגיש כאשר הוא עושה את העבודה הזאת, כי אולי הוא עובד במפעל, אבל הוא מקיים במקביל אולי תהליכים רגשיים ונפשיים אחרים, בזמן שהעבודה נעשית באופן אוטומטי, וכך אולי הנפש משוחררת לכאורה, ואולי הוא כותב ומצייר בדמיונו, אולי הוא שומע הרצאות ומוזיקה, או משוחח עם עצמו, או עושה את העבודה שלו מתוך מצב מדיטטיבי, ואולי נמצא במישור תודעתי אחר, כשעוד משלמים לו לעשות עבודה שלא דורשת מחשבה מיוחדת, והתודעה שלו יכולה לשהות במישור אחר לחלוטין, וזה כמובן ברור גם שלא רבים מנצלים את המרחב הפנוי הזה, ועדיין האדם הזה יכול לקיים באופן תיאורטי את הרוחני לצד הארצי, כי בזמן שהוא עובד הוא עדיין שוהה בעצמו. כמובן שזו רק דוגמה, ויש אנשים שהתודעה שלהם מתנהגת בדיוק אותו דבר, כאשר הם שוטפים כלים או מנקים את הבית, אבל רוב בני האדם חיים בהשוואה לאחרים, ולכן הם רוצים הכרה, מעמד וכוח, והם גם רוצים תמורה גבוהה בעד שעות העבודה שלהם למשל, גם אם זאת תרחיק אותם מעצמם, ולא תהיה להם פניות להיות בקשר עם עצמם לאורך היום, כי הם רצים או משקיעים את הזמן שלהם לרוץ אחרי משימות, ועובדים אולי עבור מטרות של אחרים, ומוצאים אל הפועל רעיונות שאחרים הגו, ואלו בתמורה נותנים להם משכורת וביטחון, וכמובן שזה סבבה לגמרי, וכל אחד יכול להתנהל איך שהוא רוצה, דרך מקובלת להתנהל בעולם שלנו שהיא לגיטימית, והיא ברורה לחלוטין, ובוודאי שזה לא אומר שפועלי אריזת הפירות, כולם כל הזמן עוסקים ברוחניות ויצירה בזמן העבודה שלהם, אבל אפשר לומר שיש הבדל בין להיות פרודוקטיבי עבור המטרות של עצמך, לבין להיות פרודוקטיבי עבור מטרות של אחרים שאימצת לעצמך, ואז המניע שלך להיות פרודוקטיבי הוא חלש יותר בדרך כלל, כי בהרבה מקרים אתה תתעייף ותתייאש מהר יותר. אדם שנמצא במודעות עצמית לוקח אחריות גם על הצד הרוחני וגם על הצד הארצי שלו, והוא יודע שהמתנה האמיתית היא האפשרות לשהות בעצמך ולהיות בקשב עם עצמך כל הזמן, למרות שהחיים הארציים מסבירים שפניות זה מותרות ובזבוז זמן, ועל האדם להיות יצרני כל הזמן. עבור רבים המטרה היא לשרוד, ואחר כך המטרה היא לחיות ברווחה ושפע, ואחר כך המטרה היא לייצר שפע עבור הדור הבא, כי האדם מאמין שהוא חי את החיים שלו כדי להבטיח את הקיום שלו, ולא כדי לממש את העצמיות ואת הבחירה שלו. אני יודע שאני אולי נשמע לפעמים קצת רדיקלי, אבל עדיין המטרה האמיתית היא להיות כאן ועכשיו, להבין את הקשר נשמה וגוף חומר, לקחת אחריות מלאה לצד הרוחני והארצי, לדעת שהרצון האמיתי של כל אחד ואחת מאיתנו הוא להיות מאושרים, ולדעת שהפרשנות הארצית לאושר מובילה לשיפוט ולתשוקות חולפות. לדעת שמתחת לרדיפה היסטרית אחרי חומר וכסף, מסתתר הרבה פעמים פחד ממחסור, שיהיה קיים שם בכל מקרה, עד אשר הקשר עם האלוהי יהיה ביחסי אמון מלאים. וכעת, ואם ההבנה הזאת היא באמת ברורה ומוסכמת, אז אפשר לשאול את השאלה, איך הופכים את כל זה לדבר פרודוקטיבי? כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ואפשרויות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. הסכמנו קודם, כך אני מקווה, שנקודת המוצא שלנו, לפחות עד לסוף הפרק הזה לכל הפחות ברשותך, היא שעל האדם לקחת אחריות מלאה על הצד הרוחני ועל הצד הארצי שלו במידה שווה של אחריות ותשומת לב. עכשיו, במה אתה רוצה להיות פרודוקטיבי? ברוחניות? הרוחניות כרוכה בידיעה עצמית, והיכרות אמיתית של העצמי והסובב. כשבנוסף, אתה מכיר בעובדה שאתה בסך הכל מבקש להיות מאושר. מסכים? אם כן, אתה צריך להבין שעבור רוב האנשים, יש מצב שהמיינד שלהם מיד רץ להגדרה של מה יעשה אותי מאושר, וזה מעבר מהיר מדי מהעולם הרוחני לארצי, כי הם מבקשים להגדיר מהו עושר באמצעות עשייה. למשל, אהיה מאושר אם אתחתן, אם אעבוד, אם אבנה, אם אמציא, אם אטייל בעולם, אם יהיו לי ילדים, אם אטבע בכסף. וזה החיבור לכאורה בין הרוחני והארצי, אבל בעצם ההגדרה של מהו עושר, יש מעבר של תשומת לב מהרוחני לארצי, ולכן המטרה פוספסה, כי הרוחני ננטש. וכעת, אני מבין שאני צריך לבנות, להתחתן, להמציא, ללדת ולהתאשר אולי, ואז יהיה מאושר, וכך המיינד שלי גורם לאושר להידחות אל העתיד, כשלמעשה אני יכול להיות מאושר כעת, אם לא אקפוץ כמו תרנגול, ואגדיר פעולה נדרשת, אלא הרגשה נדרשת. במילים אחרות, הרוחניות היא חיפוש והרגשה. ולא פעולה ותוצאה. ולכן, ההכרה בחיפוש. ההכרה בכך שאינני יודע, שיש אי ודאות ויש אפשרויות פתוחות, יחד עם ההכרה ברצון להיות מאושר, הם הדבר היחיד שצריך לזכור ולתרגל בתודעה שלך, ולאחר זמן של תרגול, תוכל למצוא את עצמך בהתחלה ברמזים של עושר, ואחר כך ברגעים של עושר ללא סיבה מיוחדת, ואחר כך במצבים של עושר ברורים, ואחר כך בידיעה של עושר, שלא תלוי בכלל בפעולה, ולא תלוי בתוצאה או בפרשנות של מה שנדמה לך שיעשה אותך מאושר, כי עושר זה מצב תודעתי מאוזן, או ביטוי של קבלה עצמית. עכשיו, אתה יכול להבין שדרך החיפוש בתוך אי-הוודאות, ודרך שאלת ההרגשה שלך, אתה מכיר ולומד את עצמך. כמו שאמרתי בפרק הקודם, וגם בזה שלפניו, אתה למעשה מאיר את הסמטאות האפלות בתוך עצמך, והופך אותם לדרך ראשית מוארת. זה, אפשר לומר, אולי המצב האידיאלי של המודעות העצמית, ונקודת מוצא. ואם אתה מסכים עם זה, אז עכשיו אפשר לשאול אותך, מה אתה רוצה לעשות עם הפוטנציאל הזה שתמון בעצמך? איך אתה מחבר בין הידיעה הרוחנית הזאת לפעולה מעשית? לאיזה עשייה פרודוקטיבית אתה מכוון? לאיזו תכלית? ואיך אתה חושב שהפוטנציאל הזה שלך יכול לבוא לידי מימוש בדרך הטובה ביותר? מנקודת מוצא כזאת, כמו שדיברנו עליה כרגע, ובהנחה שאתה מכיר את עצמך, אתה שואף לדחות את החולף, את הלא אמיתי, את הרגעי, את הצבוע ואת התשוקות החולפות שלך. אתה מגובש ויודע שבאת לעולם הזה לממש את עצמך, ואתה תעשה בחירה אחרת ושונה לגמרי במצב התודעתי הזה, מאשר אם תשה במצב תודעתי שבו אתה מבולבל, בספק, בחוסר ביטחון עם עצמך, מצב שבו אתה לא מכיר את עצמך באמת, ואולי אתה חרד מהסמטאות החשוכות בתוך עצמך, שמאיימות להחשיך את עולמך, ואולי אתה פוחד ממה שעלול לקרות בעתיד, ומאי הוודאות שבעתיד, שהיא עובדה שחייבת להתקיים, על מנת שהחיפוש יוכל להתקיים, וכך הרוחניות תוכל להמשיך ולהוביל. ההתערערות הזאת שתיארתי, יכולה כמובן להיות קבועה, והיא בדרך כלל תבקש מתישהו למצוא איזושהי פשרה עם המציאות המפחידה ששוררת בפנים, ולכן הרבה פעמים היא תבקש לעשות עסקה עם המיינד, שיבטיח לשמור עליך אם תעשה את מה שהוא יגיד לך לעשות, וזה מסביר לך איך האדם הופך להיות לעתים חלק מעדר, ואיך הרציונליות הפכה לדת יחידה, וכבשה את העולם, והשכל כמובן הפך לכל יכול, כי הוא אחראי על הפרקטיות המעשית, על ניסיון העבר ועל היכולת ללמוד מטעויות, ולהביא היגיון לתוך החוויה, תוך לעתים התעלמות מההרגשה והרגש, התעלמות מהחיפוש וקבלת אי-הוודאות כעובדה, כי דווקא המיינד מתעלם מהאפשרויות והמרחב שמבקש להתגלות, ורוצה לממש רק את מה שוודאי ורק את מה שאפשר לשלוט עליו. וכך האדם מבקש להיות קודם כל פרודוקטיבי, מבלי לעבור את המשוכה הרוחנית שהסכמנו עליה רק לפני רגע. לחיות בחיפוש ולקבל את האי-וודאות. כל זה קורה כי המיינד שולט, ויש המון נסחי דעת וחרדות ובלבול ומטרות לא ברורות, כי נקודת המוצא שממנה מקבלים את ההחלטות ועושים את הפעולות, לא תואם את הרצון הרוחני, אלא את הרצון הארצי, וזה נובע בעיקר מפחד מפני העתיד הלא ידוע. וכך, רבים מצטרפים אל העדר, שכל המטרה היא בהתחלה היא לשרוד, ואחר כך המטרה היא לחיות ברווחה ובשפע, ואחר כך המטרה היא לייצר שפע עבור הדור הבא, כי האדם מאמין שהוא חי את החיים שלו כדי להבטיח את הקיום שלו, ולא כדי לממש את העצמיות שלו. וכדי לעשות את זה, צריך להיות פרודוקטיביים, ולעתים להשקיע חצי חיים בבנייה של ביטחון דמיוני, בתקווה שלכל הפחות, הוא יבסס את הוודאות ביכולת ההישרדות של האדם. ואיך כדור הארץ מגיב למצב התודעה הקולקטיבי הזה? הוא פשוט מתפרק לאט לאט. אתה רוצה לחיות בהישרדות או לחיות במלוא הפוטנציאל שלך? אני מאמין שאתה תענה במלוא הפוטנציאל, אבל לפני שענה לך על זה רק אומר לך שלהישרדות יש קסם, כי היא מעוררת, היא מציבה אנשים במצב של חוסר ברירה, וזה הרבה פעמים מה שמניע ומזיז אותם. ולכן יש רבים שלא יודו בזה, אבל הם חיים בחוויית הישרדות שהם לא יכולים לוותר עליה, גם אם יש להם שפע רב, כי זה מצב תודעה הישרדותי שמנהל אותם. עכשיו, אני אענה לך, או אשתדל לענות לך, מה זה לחיות במלוא הפוטנציאל, למרות שנראה לי שאתה כבר מבין. לקחת אחריות שווה על הצד הרוחני ועל הצד הארצי שלך, ולנהל את שניהם באופן מלא, מתוך אחריות אישית, משמעת עצמית והתמסרות. מבחינה רוחנית הגדרנו תהליך כחיפוש, וכאיזושהי הרגשה שמבקשת להיות מאושרת, וזה מצריך שהמעשיות לא תפריע לחיפוש, ולכן, אם תשקיע בתהליכים ובפעולות שיש בהם חיפוש, או שהם מרחיבים את החיפוש שלך, זה יגדיל את הביטוי של ממד הרוחניות בתוך עצמך. כי הרוחניות מתפתחת על ידי שאלות שהאדם שואל את עצמו, במצבים מעוררי תודעה, כמו להקשיב לפודקאסט הזה למשל ולאחרים, או לעשות מדיטציה, או לשחות ולצייר, או לבהות, או לטייל, לעשות יוגה ולנשום, ועוד מלא פעולות שכל התכלית שלהם היא לעודד ולעורר את החיפוש, וזה נראה לי שקל להבין. השלב הפרודוקטיבי האמיתי הוא לקרוא למיינד שלך לשיחה, ויחד איתו לפנות זמן שמוקדש לחיפוש הזה מתוך הסכמה ומבלי להיות בהרגשה שאתה מבזבז את הזמן שלך. שזה מה שהמיינד שלך נוטה לומר, כי אין לו שום כוונה שתהיה ברוחניות למשל, שהוא לא מבין את התכלית שלה. מה עוד שהמעמד שלו יתחיל לרדת בעיניך, והוא כמובן, וכידוע לך, הוא רוצה לשלוט ומפעיל את האגו בשביל זה, ולכן הוא מסביר לך שכדאי לך להיות מעשי בחיים, ושהחיפוש ואי הוודאות רק מבלבלת אותך, וזה רק מעצים את הכאוס שגם ככה קיים. אין ספק שזו בהחלט סתירה, ולכן אתה יכול, אם אתה רוצה, לרשום לעצמך שאלה. איך אוכל לפנות לעצמי זמן פרקטי, בהסכמת המיינד שלי, להתבוננות חסרת כוונה וחיפוש, שכל התכלית שלה היא להוריד את עוצמת ההשפעה של המיינד שלי? זו סתירה קלאסית בין הרוחני לארצי. תפתור את המשוואה הזו בתוך עצמך, ותוכל להמשיך הלאה. אם השכל ועולם החומר שולט, אז הפרקטיות המעשית תבקש אולי לכתוב ביומן שעות לתרגול יוגה, או מדיטציה, או לקום מוקדם בבוקר, או לנוח ולחלום ביום שבת, או לצעוד כל בוקר בים, לכתוב כתיבת בוקר, אולי להוריד אפליקציה שמזכירה לנשום, וכזו שמזכירה לעצום עיניים, וכזו שמזכירה לבקש משאלה, ולעיתים כך תוכל להפוך בקלות להיות רובוט, כי אני מזכיר לך שהנושא האמיתי הוא לא התרגול, אלא המניע, שהוא להוריד את ההשפעה של המיינד, להיות יותר ספונטני, לקבל את החיפוש ואת אי הוודאות כדרך חיים, להתמסר להרגשה ולסמוך עליה, ולבקש להיות מאושר, כשלכל אלו המיינד מתנגד בתוקף, ושכל זה, כל מה שתיארתי, נעשה מתוך אחריות מלאה, מתוך משמעת עצמית, ותוך התעלמות מהסחות דעת. בוא ננסה להתקדם, למרות שאנחנו נמצאים באיזושהי צומת. יכול להכניס אותך בכל פנייה למבוי סתום, לשאול בעבורך. האם אין טעם לתרגל את כל אלה, אפילו באופן אוטומטי, למרות שהמיינד שלי מפריע לי, וימשיך להפריע לי במחשבות סרק, וסחי דעת ותשוקות? התשובה היא שבוודאי שכדאי לתרגל. כי גם דרך שנעשית על דרך הפשרה, עדיין יש לה יכולת לגשר בין הרוחני והארצי, כל עוד קיימת תקווה שהגישור הזה אכן התרחש יום אחד, ולכן עבור רבים זו גישה נרכשת. ולכן מוטב אפילו לתרגל קצת מאשר לא לתרגל בכלל, כי המיינד לא ייסוג מעצמו, וכדי לגרום לו לסגת צריך תקווה שהוא אכן ייסוג, ותקווה זה נושא רוחני, וכל עוד אתה פועל משם, אז נקודת המוצא שלך לפעולות שלך נכונה. אני יודע שיש בזה משהו מעייף בדרך הזאת, כי עברתי אותה בעצמי, ולכן אני מציע שיעבור איתך אל הצד הארצי של העשייה המעשית והפרודוקטיביות, כי זה בטח מה שמעניין אותך. אחרי כל מה שדיברנו, אתה צריך להתבונן בחיים שלך ולהתבונן בעצמך ולהחליט באופן עקרוני מהי נקודת המוצא שלך והאם אתה מנהל או מנוהל. אם אתה מנוהל, חי בתודעת הישרדות, שזה לא דבר רע, עוקב אחרי אחרים או בעקבות מטרות של אחרים, אז תעשה כמובן כמיטב יכולתך לתמרן את החיים שלך בביטחה. תדאג לצד הרוחני של החיפוש, שיתקיים בכל דרך שתבחר, בין אם זה תרגול רוחני מתקדם, או כתיבה, נשימה, מדיטציה, שיטוט, בעייה, חלימה, כל תרגול שיוכל לעזור לך לחוות התעלות מעת לעת, ולבסס את חוות החיפוש שלך כמיטב היכולת שלך בכל רגע ורגע. אם אתה במישור אחר של תודעה, מנהל את החיים שלך בעצמך, ושואף להכיר ולחיות את המוחלט של העצמיות שלך, אז תעשה את התרגולים האלה שציינתי באופן מלא וכל הזמן. בגדול, אם זה המצב, אז אתה לא צריך לעשות מדיטציה, אתה ער. אתה לא צריך להיות ער לחיפוש, אתה החיפוש. אתה יכול להפנות את תשומת הלב שלך אל המטרות שלך, ולדעתי מוטב שהם יהיו לטובת בני אדם ולשירות, שמביא תועלת. כך לא תצטרך לעסוק בתפל. אתה יכול להמציא, להוביל, ליזום ולקיים כל רעיון חברתי ועסקי שכל כוונת ההתפתחות שלו היא הגשמה דרך חיפוש שכל המטרה שלו היא להביא תועלת לאחרים וכך גם לעצמך באופן עקיף כי אין דרך ללמוד על עצמך ללא היכרות עם האחר. ככה אתה יכול להוביל לשינוי להתעלות ולאחדות, ויש המון דוגמאות בעולם למיזמים כאלה, ואנשים שעושים דברים מדהימים עם החיים שלהם. מבחינת עולם החומר, אם אתה מנוהל, אז כנראה שאתה בהישרדות, צועד ועוקב אחרי אחרים, או בעקבות מטרות של אחרים, ואז מוטב שתעשה כמיטב היכולת שלך, לדאוג לכל מחסור פיזי של חייך, לפרנס את עצמך ואת יקיריך, ולעודד ולמצוא תקווה בעצמך שתחווה את השפע האפשרי, שידחוק כמה שיותר את חוויית המחסור והפחד מחוסר, שכנראה קיימת באופן קבוע, בגלל שאתה מנוהל בתודעת הישרדות. אם אתה מחליט להיות האחראי היחידי ומנהל את החיים שלך מתוך אחריות ומשמעת עצמית, אתה שואף לחיות את המוחלט של העצמיות שלך, ולכן אתה לא מסתכל על החיים כמשהו שצריך לעבור אותו בביטחה, אלא מסתכל על החיים כערך שאתה צריך לממש את עצמך בתוכו, כי אתה העולם. אתה יודע שמה ששלך יגיע אליך ללא מאמץ, ושבאת לעולם הזה כנשמה שהביאה לכאן את כל הכלים שהיא צריכה על מנת לממש את עצמה בתוך פעימת החיים הזו, מתוך כוונה שהמימוש יהיה הגבוה ביותר שאפשרי, או במילים אחרות אפשר לומר, המצב המוחלט אומר, קבלה מלאה של האי-וודאות ושל האפשרויות, וזו הוודאות עצמה שאומרת שבכל מקרה, ולא משנה מה יקרה בפנימת החיים הזו, לא תהיה הרגשה שהחיים הללו היו לשווא. אם אתה בגישה כזאת ומתייחס ככה לעצמך, אז עכשיו תחשוב מה אתה יכול לעשות עם החיים שלך. אלה שתי גישות, יכולתי לפרט עוד כמה זוויות ראייה, אבל קצרה היריעה מה שנקרא, ובכל מקרה, בשתי הגישות הללו, אתה צריך לדאוג לרוחני ולארצי באופן שווה, לתת לרוח להוביל ולכבד את עולם החומר על כל התנאים והמגבלות שלו. עכשיו, אני חוזר לשאלה שלך על עצות שימושיות לפרודוקטיביות, ואני מקווה שברור לך, שאתן לך תשובה אחרת לכל מצב, כי זה תלוי באיזה מישור נמצא השואל, מנהל או מנוהל, מישור הישרדותי, או בדרך אל מלוא היקף הפוטנציאל של עצמו. לא תכננתי את זה בכלל, אבל אם אתה רוצה תשובה ישירה ממני, אז אני אחרוג מהמנהגים שלי ואשתף אותך מעט במה שאני עושה מבחינה פרודוקטיבית, במסגרת החיפוש שלי. ראשית, אני משתדל לכבד כל אדם ולהבין שדרכי המימוש הן אינסופיות, ולכל אחד כמובן מותר לחוות ולבחור בחיים הללו את הדרך שלו ואת ההתנהלות שלו, כי החיפוש וההרגשה היא פרטית ושונה מאחד לשני. אם הייתי צריך לציין את שלי, הייתי אומר שעבורי זו החלטה בגיל צעיר מאוד יחסית, לחיות את החיים שלי כאחראי בלעדי לעצמי, רוחנית ומעשית, לטפח אחריות ומשמעת עצמית, לחיות למען הרעיון הרוחני ולממש אותו בדרך עצמאית. כלים שעזרו לי להתפתח הם מבחינתי התבוננות וכתיבה. אני מתעד את התהליכים הרוחניים שלי כבר מגיל צעיר מאוד, בגלל שהמסעות שעברתי היו ברובם עצמי ולא עם הדרכה אנושית ישירה, אלא לתקופות קצרות יחסית. הכתיבה עזרה לי מאוד להבהיר את הדרך שלי ואת הכוונה עבור עצמי. היא עזרה לי ליצור מיקוד, בהירות, משמעת, וכמובן לברר את הרצון האמיתי שלי. החיפוש העצמי הפך למקצוע, כי אני יודע שאדם לא יכול להכיר את עצמו מבלי לדעת ולהכיר את האחר, וכך עברו להם הרבה שנים, ואני מטפל ברפואה סינית כבר 27 שנה, ולמדתי המון דרך אנשים שטיפלתי בהם, התבוננתי בתהליכים שלהם, ניסיתי להבין אותם ולעזור להם להגיע לאיזון וריפוי, ועל הדרך תיעדתי גם את התהליכים שלהם, וכך הבנתי לאורך השנים מגמות וצורות פתרון למצבים, ומבנה פנימי ואישיות ואופי, ואיך כל אדם הוא עולם ומלואו, ושכולם רוצים להיות מאושרים. תיעדתי לעצמי את התהליכים של עצמי לאורך שנים ארוכות ביומנים, ולפני המון זמן הקדשתי שנה וחצי מחיי כדי להפוך את הכל לדיגיטלי, להקליד את כל החומרים שהיו לי מאז ומעולם, והיום, או יותר נכון כבר הרבה שנים, אני יכול לומר שאין לי נייר בבית, הכל דיגיטלי, בר חיפוש, ותכף אסביר לך למה. שוב, אני לא בהכרח איזושהי דוגמה, אבל רק כדי לשתף אותך, אני עובד בקליניקה שלי בפרדס חנה, שמבחינתי זה הכי ממוקד ופרודוקטיבי עבורי, לא צריך לנסוע לשום מקום, וזה נמצא בקרבתי. אבל יש לי כמה ימים בשבוע שאני נוסע לעבוד בקליניקה בתל אביב, ואני משתדל לא לנהוג, כי זה בזבוז זמן מבחינתי, והסחת דעת, ולכן אני נוסע ברכבת, והולך המון ברגל, ומנצל את הזמן של הנסיעות שלי בשביל לשמוע מוזיקה ולבהות. אני גם מנצל את הזמן הזה בשביל לקדם רעיונות שאני עובד עליהם כל הזמן, שכל התכלית שלהם הוא יישום של המודעות האפשרית, ומה הם הכלים הנכונים עבורי על מנת לממש את זה, כי כל רעיון שיש לי יתגבש מתישהו לאיזשהו זרם של ידע שיצא אל הפועל ויהפך לידיעה ומימוש. אני משתדל לא למהר ולא לדחוק, ולתת לכל תהליך את זמן ההבשלה הטבעי שלו, ויחד עם זאת, אני משתדל למגר את הסחי הדעת, לא לעסוק בשטויות, כי זמן הוא בדיוק כמו אנרגיה, וצריך הדעת לנהל את הזמן ואת האנרגיה כל הזמן, על כל מה שזה אומר. וכדי לנהל זמן ואנרגיה, צריך קודם כל לדחות ולסרב לכל מה שלא צריך. ולכן, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא צורך תוכן שמביאים אליי, אלא תוכן שאני בוחר. אם אני צופה, אני משתדל לצפות רק ביוטיוב, בתשלום, בלי פרסומות, עבור תוכן שאני בוחר, שקשור לחיפוש, למידה, לטכנולוגיה, לתוכן שיש בו למידה מבחינתי, לעשייה ועניין שנוגע ישירות למה שמעסיק אותי בזמן הזה. בזמן האיכות שלי עם המשפחה שלי או עם זוגתי, אני לא מחפש להיות פרודוקטיבי, אלא מחפש להיות בהרגשה טובה. לטעמי, רשתות חברתיות זה פתח רציני לסחף ובזבוז זמן ולהסחת דעת. אני מגביל את עצמי לחלוטין, אני משתמש רק בטוויטר באופן קבוע, אבל מוגבל מאוד בזמן. אני משתדל מאוד לא להיכנס בכלל לפייסבוק ולאינסטגרם, אבל יש לי בכל זאת דברים שאני מנהל אותם, אז כאשר אני מעלה פרק של תחנת ירח, למשל לאוויר, אני נכנס לכתוב על זה. כל זמן שיש לי פנוי, אני מעדיף להיות בטבע, לטייל, ללכת ברגל, ומבחינתי ואיך שאני מסתכל על הדברים, תחנת ירח מבחינתי כמו איזשהו סטארט-אפ שאני עובד בו, למרות שאני העובד היחידי. אין דבר כזה בא לי או לא בא לי לעשות, או מתחשק לי או לא מתחשק לי. אני בכלל לא מתנהל מתוך המקום הזה, תחנת ירח זה הגשמה של הרצון שלי, ומבחינתי זו זכות לעשות את זה, והיא כוללת כמובן את כל העשייה שלי, זו שנראית החוצה וזו שלא. ולכן אני יכול לומר שיש לי יכולת להיות כל הזמן פרודוקטיבי, ואני משקיע המון בארגון החומרים שלי, כי ארגון החומרים שלי הוא ארגון התודעה שלי. יש לי שתי אתרי אינטרנט, קורס אונליין בווידאו, אני מקליט ועורך את הפודקאסט של תחנת ירח, אני מצייר, יש לי המון כתיבה של תוכן, יש לי המון פגישות טיפוליות, שאת הכל אני כותב ומארגן באופן דיגיטלי. אני מנוי בתשלום על המון שירותים טכנולוגיים, כי הטכנולוגיה מחקה את המציאות ואת מבנה התודעה, ולכן אפשר לרתום אותה לכלים סופר יעילים, על מנת לממש ולייצר מבנה של משמעת עצמית, של סדר ושל דיוק שהם חיוניים לתודעה. יכול לומר שמבחינה מעשית, רוב מה שאני משקיע בו פרודוקטיביות כרוך בטיפול, אבל גם כרוך בתוכן על צורותיו השונות. לכן אני יכול לומר לך שבתחילת הדרך שלי התנהלתי כמו ספרן בספרייה ציבורית. הייתי אוסף המון מאמרים, קטעי עיתונות, דברים שקראתי, פסקאות מספרים, רעיונות שעלו לי, והיו לי ערימות עצומות של דפים שכתבתי לעצמי ויומנים. ואז הבנתי שאני פשוט יום אחד אטבע בחומרים הללו, ואז התחלתי לעשות דיגיטציה ולהקליד את כל מה שכתבתי ואני כותב, וכך סידרתי את הכל בתוך ענן שהוא מחסן דיגיטלי, שמסודר בצורה מסודרת, וזה לקח לי שנים לעשות את זה, וזה משהו שעזר לי להקרין על הסדר הפנימי והמשמעת, כי כל נושא חיפש ואולי מצא את המקום שלו בתוכי וגם בענן. הייתה לי גישה לכל הדברים, אבל גם היו לי המון ארגזים דיגיטליים של חומרים, ואם הייתי צריך משהו, אז פשוט הייתי מחפש ומוצא. וכשהתפתחתי, הבנתי שצריך לגדול מעבר לספרייה, או להיות ספרן, ורק להיות אספן של חומרים, ואז רציתי בעצם, כמו בתודעה, לבנות את הקשרים בין החומרים, ולחבר ביניהם, וליצור זרימה של ידע, ואז הבנתי שלאסוף חומר ולכתוב ידע, זה דבר אחד, וליצור זרימה של ידע, זה דבר אחר לחלוטין, כי זה לקחת רעיון, ולבנות לו זרימת מידע, ולהביא את זה לרמת ידע נרכש, בדיוק כמו המבנה של התודעה. החיבור בין הרעיון למימוש. ולכן, אני עובד עם תוכנה לניהול פרויקטים, שנקראת Notion, אבל יש גם המון כאלה אחרות, שזו תוכנה שמאפשרת לך לבנות מחסן דיגיטלי של כל החומרים שלך, אבל לעשות חיבורים בין דברים. לקחת קטעים תחת רעיון או תחת כותרת אחת של פרויקט, וזה כמו לבנות קונסטרוקציה אדריכלית של ידע, ולא רק לזרוק דברים למחסן. או במילים אחרות, זו החלטה שכל מה שנכנס למחסן, יש לו ייעוד פרודוקטיבי. כי כך, אתה בונה סדר ומבין שכל דבר מוביל לדבר אחר, בדיוק כמו זרם התודעה. כי לכל רעיון צריך לחבר את המידע הנכון, להוציא לפועל, להיות פרודוקטיבי ולהפוך את זה לידיעה, להפוך את זה לידע נרכש ולממש את זה תוך כדי ניהול מלא של התהליך ושל מסגרת הזמן. וכאן אני יכול לומר לך למה אנשים לא פרודוקטיביים מספיק. אחד, רבים לא מנהלים את עצמם, אלא מגיבים לרצונות ולרעיונות של אחרים, שגם מנהלים עבורם את הזמן ואת האנרגיה שלהם. שתיים, לרבים אין באמת הבנה של מסגרת הזמן. נראה לי שסעיף אחד מאוד ברור, כי אדם שנמצא בתודעת הישרדות, לא רוצה ליצור ולהתרחב, הוא רק רוצה שפע שיבטיח לו את העתיד הוודאי שלו, שאולי מובטח בכל מקרה, כך או אחרת, בין האדם מאמין שהנשמה שלו היא נצחית, והוא הגיע לכאן עם כל הכלים שהוא זקוק להם. מצד שני, אם הוא היה מאמין בזה, אז הוא כנראה לא היה חי בתודעת הישרדות. לגבי סעיף 2 ומסגרת הזמן. תכלס, תחשוב על זה ככה. יש לך 100% אנרגיה שאותה אתה צריך לדעת ולחלק. יש לך עבודה שלוקחת לך אנרגיה, זוגיות אולי, ילדים, חברים, בילוי, לימודים, הגשמה, מטרות, תחביבים, זמן פנוי. איך אתה מחלק את כל אלה ל-100% אנרגיה שלך ול-100% מהזמן שלך, כששתי המושגים האלה מושגים נפרדים, אבל תלויים אחד בשני, ואצל הרבה מאוד אנשים, רק העבודה שלהם זה 90% מהזמן והאנרגיה שלהם. אז איך הם בדיוק יבנו משהו לצד זה? אז כמובן, יש כאלה שמאמינים שהם יכולים לעבוד על 100% אנרגיה או זמן, וזו שטות כמובן, לאורך זמן, כי הם יקרסו מתישהו, או יחפפו באיזשהו שלב, ולא תהיה להם עומק לעשייה שלהם, כי אלו חוקים קוסמיים, אי אפשר לעקוף את זה. וכנ"ל לגבי הזמן. ואז מה שאנשים עושים, הם רצים אחרי מה שדחוף, אחרי מה שמעורר אותם, או אחרי מה שבא להם, ולא בכך מנהלים את הזמן והאנרגיה שלהם, או את עצמם ואת המטרות שלהם, על פי מה שדיברנו קודם, כאיזושהי דרך חיים של רוחניות, שכרוכה בידיעה עצמית והיכרות עצמית אמיתית של עצמי והסובב. ואני בכלל לא מדבר על כל אותם אלה שהם מתנהלים ולא מנהלים את עצמם, שהם רק מגיבים ולא מאמינים שהם יכולים לגדול ולממש בעצמם, נסחפים אולי אחרי אופנות ומגמות, כי ככה זה יותר ישתלם, ואולי הם מזדהים עם אחרים ועם המטרות שלהם, במקום עם המטרות של עצמם, והגישה הזאת היא לאורך זמן רק מרחיקה אותם מעצמם, ואני מזכיר שלאורך כל הפרקים בפודקאסט, דבר שחוזר פה פעם אחרי פעם, זה הרצון והיכולת לממש את העצמי. עבור זה אנחנו נמצאים כאן, ועבור זה אנחנו חיים. לכל תהליך פרודוקטיבי יש נקודת מוצא ויש מטרה. האדם צריך להיות מספיק כנה עם עצמו כדי להודות שהרבה פעמים הוא יודע שהוא לא יודע מהו בדיוק המוצא ומהי המטרה. ושבעצם מתחת לפני השטח מסתתרת לעתים הרגשת דחק, פחד או חרדת מחסור, שהם אלה שמעוררים ומניעים את האדם להיות פרודוקטיבי מלכתחילה, כי חבל לבזבז את הזמן. צריך להתקדם, להוכיח, להתקיים ולשרוד. כשהתהליך הפרודוקטיבי הולך לברר קודם מהו הרעיון הרוחני שנמצא לפניו, מאפשר את החיפוש אחרי הסיבה שממנה נולד הרעיון מלכתחילה. וזה דומה לחיפוש אחר מקור מים, וזה הרבה פעמים בלתי אפשרי, כי האדם לא ער לתמונה הגדולה והרחבה של העצמיות שלו, ועדיין עצם הרעיון הוא נביאה שיש להתייחס אליה כמקור מים חיים, כאיזשהו רעיון שימומש בכל מקרה על ידכם או על ידי האחרים, כי רעיון מעצם טבעו לא שייך לכם, הוא קולקטיבי. על מנת להוציא רעיון אל הפועל, צריך דחיפה. הדחיפה הזאת תתקיים באופן טבעי אם הרעיון נשען לערך רוחני. ואם הוא לא, אז צריך להמציא מניע ולהשתמש בו כמנוע. המניע יכול להיות רווח, תמורה, הישג או תחרות או תוצאה. כל אחד מאלה יכול להיות מניע לעשייה, אבל הרבה פעמים לא לטווח ארוך, אלא למימוש קצר, כי הרבה פעמים זו אשליה. בכל מקרה, כאן צריך מיקוד, משמעת עצמית, תוכנית פעולה, ניהול זמן ומקור אנרגיה, ובעיקר התעלמות מהסחי דעת, מהתעסקות עם שטויות, התעסקות עם דמיונות של הצלחה, אשליות, פחדים שמסבירים למה זה לא יצליח. כאן כן צריך אחריות ומשמעת עצמית שתמיד יובילו אתכם בבטחה אל המטרה שלכם. האדם צריך להניע את עצמו בשתי עולמות, רוחני וארצי. לקחת על שניהם אחריות מלאה. אלו שני עולמות שדורשים תנאים אחרים וקצב שונה, תשומת לב שונה ודגש אחר. דגש של מיקוד לצד פתיחות, הרגשה לצד מעשיות. יש צורך בתקווה למימוש הרמוני בין שתי העולמות הללו, שלכאורה בכלל לא מתחברים ביניהם, או לכל הפחות מקיימים ביניהם חיבור קשה שדורש תאום, כי גם ככה החיים מורכבים. האדם נתון באינסוף דעות והסחי דעת, רווי פחדים וחששות מפני העתיד, ומופצץ בהמון אינפורמציה ודיסאינפורמציה. ומה הוא מבקש בסך הכל? הוא מבקש לשרוד, רק להעביר את הזמן בבטחה, ואחר כך רק לצבור מעט שפע עבור עצמו ומשפחתו, ולחיות ברווחה ובשפע. ואחר כך, המטרה היא רק לייצר שפע עבור הדור הבא, כי האדם מאמין שהוא חי את החיים שלו כדי להבטיח את הקיום שלו ולא כדי לממש את העצמיות שלו. תודה על התגובות והשיתופים והשאלות שלכם, שתמיד מעולות. אפשר לפנות אליי בשמחה דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.co.il, או בוואטסאפ או בפייסבוק. כמו תמיד, אני תמיד אשמח אם תשאלו שאלות, אם תאתגרו או תשתפו, זה כמובן תמיד בעילום שם, וזה מזין את הפודקאסט. אשמח אם לא קשה לכם, תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח לצמוח ולהגיע למאזינים נוספים. בן שלי עידו הביא קצת מוזיקה חדשה ומרגשת לתחנת ירח, וזה מלהיב אותי כל פעם מחדש, היצירה שלו והתרומה שלו לפודקאסט הזה, אז תודה רבה אהוב. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.